פרשת השבוע, פרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, מה הדגשה אשר אני נותן לכם? אני נותן לכם את הארץ, ועל כן אני נותן לכם מצוות בארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. הארץ צריכה לשבות. והפירוש של הדבר, שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, הארץ היא שלי, אני נותן לכם להשתמש בשש שנים, ובשנה השביעית חוזרת הארץ אליי, אין לכם רשות לעבוד בארץ, להשתמש בארץ, כי הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא. ולכן הפתיחה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לשם. פרשה הקודמת, כשמדובר על נטע רווי, כתוב רק כי תבואו אל הארץ, לא כתוב אשר אני נותן לכם. פה נאמר אשר אני נותן לכם, לכן ושבתה הארץ שבת לשם, אפילו לפני שמדובר על הסדר של הפרטים, ראשית כל תבואו אל הארץ, הארץ הזאת אני נותן לכם, והיא שבתת. שש שנים יש לכם זכות לעבוד, אבל בשנה השביעית הארץ חוזרת אליי. ושבתה הארץ. לא כתוב שישראל צריכים להימנע ממלאכות, אלא הארץ צריכה לשבות. המנחת חינוך חוקר בשאלה הזאת, האם המצווה הזאת היא מצווה שאוסרת על ישראל לעשות מלאכה בשביעית, אבל לא אוסרת שתעשה מלאכה לא על ידי ישראל בשנה השביעית, על ידי גויים, אני מדבר בדאורייתא, כן? בשבת אסור לאדם לעשות בעצמו מלאכה, אבל שאחרים יעשו בשבילו מלאכה, מדאורייתא זה מותר, זה איסור שבות דרבנן. והשאלה היא בשנה השביעית, האם גם אותו הדין שאסור לאדם לעבוד בשביעית בקרקע בארץ ישראל, אבל אם היא תעבד הקרקע על ידי נוכרים, אין בזה איסור, או שיש כאן דין בחפצה, בקרקע, שהקרקע צריכה להיות שובטת. אם יהיה איזה דרכים שאפשר לעשות, שבפני שנה השביעית אפשר היום לעשות בצורה מכנית, על ידי כל ההתפתחות המדעית, שביום כך וכך הארץ תיזרע על ידי מכונות באופן אוטומטי ותושקה באופן אוטומטי, ומלאכות רבות תעשינה לא על ידי אדם אלא מעצמם, על ידי שעון שביעית. האם זה מותר או שהארץ צריכה לשפוט? יש בזה הידיינות. אבל עצם הצד הזה, שיש מקום לסברה שהארץ צריכה לשפוט, זה דין בארץ, ושבתה הארץ, זה לשונה של תורה, ושבתה הארץ שבת לשם. יש מצוות שביעית, ואחר כך מצוות היובל. אלה מצוות גדולות מאוד, מצוות מיוחדות. יש הרבה מצוות התלויות בארץ. אבל שתי המצוות הללו הן מצוות מיוחדות, קשות מאוד לקיום. זה לא שביתה של יום אחד בשבוע, שביתה של שנה שלמה שאדם מפסיק לעבוד בקרקעו, שמזה היה מתפרנס. ועל זה אמרו חז"ל שאלה גיבורי כוח עושי דברו, מי אלה גיבורי כוח? אלה אנשים ששומרי שביעית. כי קשה מאוד לשמור על השביעית, ועל כן כל ההידיינות של, וכל הניסיונות למצוא פתרונות הלכתיים כדי לאפשר לאנשים להתקיים, מפני שיש בזה קושי גדול. התורה, המגמה של התורה להגיע למצב כזה שיוכלו ישראל, עם הקשיים שיהיו בזה, לא לעשות מלאכה בשביעית, לשבות. גיבורי כוח עושי דברו. היובל עוד יותר קשה, שנתיים רצופות, שנה שביעית ושנת היובל, צריך לשבות מהמלאכה. הן מצוות כלליות על כלל האומה. יש שבת שהיא מנוחה אישית של האדם, והשביעית מנוחה של האומה. מצווה כללית כזאת בכל ארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ, מצוות השייכות דווקא לארץ. מצוות היובל, מדרגה נוספת מעל גבי השביעית. זה גם כן שנוי במחלוקת. האם השביעית תלויה ביובל או איננה תלויה ביובל? ביובל יש הלכה מיוחדת שהמצווה הזאת נוהגת רק שכל יושבי עליה. זאת אומרת, לא רק שישראל נמצאים בארץ ישראל, אלא כל יושבי עליה. בשאר מצוות התלויות בארץ, אין זה תלוי בכל יושבי עליה. בניין בית המקדש, לא צריך שיהיה כל יושבי עליה. שביעית, האם היא קשורה ביובל או לא? מחלוקת של תנאים. האם היא תלויה ביובל, ודאורייתא זה רק שכל יושבי עליה, או גם היום? וכמובן שהדיון בעניין יותר המכירה בשביעית ודרכים של היתר עבודה בשביעית, הוא נוגע לזה, האם השביעית בזמן הזה היא דאורייתא או שביעית בזמן הזה דרבנן. לכולי עלמא, יובל איננו בזמן הזה. יובל לא היה מאז שחרב בית המקדש הראשון, מאז שגלו עשרת השבטים, מאז שרוב יושביה לא נמצאים עליה. זו מצווה של מצב של שלימות האומה. כשהאומה נמצאת בשלימותה, היא יכולה לקיים את המצווה הגדולה הזאת. מצוות השביעית אולי גם כן כמותה, שכשהאומה, אם זה קשור ביובל, שכשהאומה נמצאת בשלימותה בארץ ישראל, היא יכולה לקיים את המצווה הגדולה הזאת. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה של מצוות השביתה, שביתה ממלאכה. לכאורה, אנשים גם שואלים על שבת. יש אנשים שטוענים, שמרגישים שבשבת הם קשורים, כבולים, לא יכולים לעשות שום דבר. יש להם כישרונות, יכולים לעשות כל מיני מלאכות של יצירה, של אומנות, של כתיבה, של פעולות של עשייה, להשתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, לפעול, לעשות, ליצור. והנה בשבת איסור לעשות מלאכה. לא מתת מלאכות. ואדם לא יכול ליצור. אדם כאילו, צריך, כמו שאמרתי, כבול, מוגבל, ואולי יש בזה ירידה, מין בטלנות כזאת, של אי עשייה. כמובן שההסתכלות הזאת היא התלכלות שטחית. למי שאין יודע מה העניינה של השבת. השבת היא, יש בשבת לאדם יש נשמה יתרה, אדם מתרומם למעלה עליונה, ומפני שבשבת ריבונו של עולם פועל בעולמו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ימי המעשה הם בהם אתה פועל ומשתתף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ומתקן את העולם על ידי פעולות ומעשים, ושבת אדם צריך לשבות, ישראל שובתים בשבת, ואז השפע העליון יורד מלמעלה. ריבונו של עולם פועל את פעולתו, וכל השתתפות של האדם גורעת, כל מעשה שאדם מקלקל. מתעלים אנחנו בשבת לקדושה, לעליוניות, לבחינה של מעין עולם הבא. וכאין הדבר הזה בימים טובים, וכאין הדבר הזה בשמיטה. המלאכות שאנחנו לא עושים בשמיטה, מפני שבשמיטה הארץ עולה במדרגה למדרגה עליונה, שנה של קדושה, שנה של התרוממות מצדדי המעשה המגושמים, והתרוממות מהפרטיות, והכל שייך לכולם. אין רכוש פרטי, אין בעלות פרטית על השדות, אלא הכל שייך לכולם. מתרוממים למדרגה יותר עליונה. אי עשייה היא לא ירידה, אלא עלייה, עלייה של התרוממות של קדושה. ומצוות היובל היא מעלה אותנו לעולם של חירות. דרור, העבדים משתחררים, הקרקעות חוזרות לבעליהם, כל איזה תלות שהייתה לאדם שממונו של אדם יצא מרשותו, כמו שהיה שלח לו בעצם, שהוא ירש את זה מאבותיו, והיה נאלץ למכור את זה בגלל קשיים כספיים, בגלל איזה קושי כלכלי, הוא אחר כך הקרקע הזאת חוזרת לבעליה, חוזרת לשורשיותה, לעניינה. העבדים, שמאיזה סיבות שונות נאלצו להימחר לאחרים, יוצאים וחוזרים לעצמם. חירות. חופש. חופש עליון. חופש אלוקי. זאת מדרגה מיוחדת במינה. 50, מדרגת ה-50. 50 פעמים נאמר בתורה, נזכר בתורה יציאת מצרים. כי יציאת מצרים היא גם כן מכינה של יציאה לחירות, והיא נמשכת מהמדרגה של היובל שעניינו יציאה לחירות מכל שיעבוד. כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. המצוות האלה, מצוות השמיטה ומצוות היובל, וכל מצוות הפרשה הקשורות בזה, מלמדות אותנו שהכל של ריבונו של עולם. הארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. הארץ היא שייכת לריבונו של עולם. אתם גרים ותושבים בארץ. הארץ לא שלכם. על כן, מה שנתתי לכם רשות להשתמש, תשתמשו, מה שלא, לא. הכסף גם כן לא שלכם. אתם בעצמכם עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, ואנחנו נהיינו שייכים לו. כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. עבדי השם. מלך, מה שקנה עבד קנה רבו. כל הממון שייך לריבונו של עולם. על כן יש הדינים של ממון. לא תונו איש את עמיתו, לא לתת להלוות בריבית, כי ירמוך אחיך. אם אתה מוכר, אדם מוכר מאחוזתו, הוא יכול אחר כך לבדות אותה, לא יכול הקונה לעכב, כי הכל שייך לריבונו של עולם. והוא נתן לנו את הארץ ואת הממון בתנאים מסוימים, ואנחנו צריכים להשתמש בהם בתנאים שהוא נתן לנו. ולא, זה גזל. להשתמשות בדברים של ריבונו של עולם שלא כמו שלא בתנאים שהוא נתן לנו. ההסתכלות הזאת שונה מההסתכלות הרגילה. שאדם אומר, יש לי קרקע, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לוותר ולעשות, לתת תרומות, לתת מעשרות, בשנה מסוימת, שנת השביעית לא לעבוד, בשנת היובל לא לעבוד, יש לי העבד, עכשיו הקדוש ברוך הוא כופה אותי לשחרר אותו לחירות, לא כן הדבר. זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא עשה לי טובה שנתן לי עבד עד היובל. הקדוש ברוך הוא נתן לי אפשרות לקנות קרקע עד היובל, זה לא שלי, זה שלו. וכל כל ההשתמשות בממון ובקרקע, השתמשות בתנאים אלוקים כמו שהקדוש ברוך הוא קבע, כי הוא הבעלים של כל, של הכל. אנחנו עבדי השם, אבל זאת בעצם חירות, זאת לא עבדות. אנחנו יצאנו ממצרים לחירות עולם, כי הוודאי מה שרציתי אותה מארץ מצרים. אז אנחנו עבדי השם, אבל עבדי השם הם חופשיים, הם לא משועבדים. שעבוד הוא תלות באיזה מסגרת מצומצמת של אחד בחברו, ויכול להיות של אדם בעצמו שהוא משובד ליצריו, לתוותיו, ואיננו יכול להתגבר עליהם, ואיננו עושה מה שהוא רוצה בעצמו לעשות, או משובד לאחרים, לסביבה, או ממש עבד. אבל מי שעובד את השם, עבדי השם, הם בני חורים. מכיוון שהם יוצאים מכל המוגבלות. כי ריבונו של עולם הוא למעלה מכל גבול. ומי שמתקשר עם ריבונו של עולם ומקבל את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא ועושה את הקדוש ברוך הוא לאדון לו, הוא בעצם עושה את האין גבול לאדון, את ריבונו של עולם שהוא בלתי גבולי, וכל מצוותיו הם פתחים להרים אותנו אל הגובה הבלתי גבולי. וכל קיום תורה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי בשעה שאדם עוסק בתורה מתרחבים האופקים שלו. זה לא עול שמגביל אותו, אלא להפך, זה אור שמרחיב את הסתכלותו, שמרחיב את אופקיו, שעד כמה שאדם יכול להתרחב. אבל מבחינת ריבונו של עולם, הוא נותן לאדם שפע בלתי גבולי של אורה של תורה, של אורם של מצוות, של הכוונה כזאת שהיא משחררת אותו מכל המגבלות הגשמיות הגופניות שלו, עד כמה שכמובן האדם יכול להשתחרר. וגם הנפש לא תמלא, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אף פעם אדם לא יכול לצאת ידי חובה של הביקוש של נשמתו, שהיא רוצה לקיים מצוות באופן בלתי מוגבל, אבל וכמה שאדם איננו יכול לקיים את המצוות בגופו באופן בלתי מוגבל. אבל עניינם של המצוות להרחיב את אופקיו ואת מעשיו, ולהגדיל אותם ולעשות אותם, לקרב אותם אל הגודל האלוקי הבלתי גבולי, אל החופש, אל החירות, אל החירות האמיתית. ישראל נקראים עבדים ונקראים בנים, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, ובנים אתם להשם אלוקיכם. אלה שתי בחינות של צורה של יחס שבינינו לריבונו של עולם. העבד מקבל מרות בלי לשאול שאלות, בלי להבין. הוא שייך לריבונו, לאדונו, ועושה מה שריבונו מצווה אותו באופן מוחלט, בלי כניסה לפרטי פרטים, להבין מה למה הוא נתבע לעשות את זה. זה מדרגה מיוחדת במינה של התקשרות של העבד לאדונו. ועבד שהוא עובד את אדונו באופן שלם, הוא יש לו גם בחינה של אדון. כי הוא ממלא את תפקידיו של שאדון מתין עליו, ומתחבר אל האדון, ונעשה איזה בחינה מסוימת של שייכות, כמו שחזל אומרים, שמי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים. ויש בזה קצת קושי, צריך לברר את מה כוונתם של חכמינו זיכרונם לברכה. מי שיש בו עירת שמיים, היה צריך להגיד, הוא שומע בכל ריבונו של עולם. אם הוא יש בו עירת שמיים, אז דבריו של הקדוש ברוך הוא נשמעים אליו. לא דבריו נשמעים אל אחרים. מה הקשר בין מי שיש בו עירת שמיים לזה שיהיו דבריו נשמעים ששומעים בקולו? הוא שומע בקול השם. אבל למה בגלל שהוא שומע בקול השם דבריו נשמעים? אלא חכמינו באמת מתכוונים שהדברים הם קשורים זה בזה. שמי שיש בו עירת שמיים, הוא נדבק במידת העירה, והוא כולו נעשה עירה ועיריים ממנו. מי שהוא מתחבר אל האדון, הוא נעשה עוזר של האדון, מנהל המשרד של האדון, הוא מנהל את העניינים, הוא נהיה חלק מהאדון, חלק מהפעולות. הוודאי הם ישראל שהם עבדי השם, הם מקבלים את המדרגה האלוקית מפני שמתבטלים אל הגדולה האלוקית, אז הם שייכים לגדולה הזאת. מי שיש בו עירת שמיים, יראים ממנו. דבריו נשמעים. על המאמר הזה הרב ציודה היה מפרש והיה אומר, מי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים בראש ובראשונה לעצמו. הוא שומע בקול עצמו. הוא מנהל את עצמו באופן הנכון. דבריו נשמעים לעצמו. וכשהאדם יודע לנהל את עצמו ושומע וכל כוחותיו ממושמעים, ממילא אחר כך גם אחרים שומעים לו. זה מתחיל בראש ובראשונה, האדם מנהל את עצמו. וזה מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. הפירוש הראשון שאמרתי, זה נמצא במהר"ל. בחינת עבד. השייכות שלנו לריבונו של עולם, הזכות להיות עבדי השם, ומבחינה מסוימת, כמו שאמרתי, להיות עבדי השם, פירושו של דבר, להיות שייכים לגדולה האלוקית, ולהיות כאילו בטלים אל הגדולה האלוקית, ומוארים בגדולה האלוקית ופועלים את הגדולה האלוקית במציאות. ואנחנו בנים. בנים אתם לשם אלוקיכם. בני בכורי ישראל. הבחינה של בנים, שהבנים הם, יש להם רשות להיכנס לבית, לחטט בכל הסודות, להכיר את כל מה שיש בבית, מה שיש לאבא. לעבדים אין רשות, הם צריכים לעשות מה שאומרים להם. הם בטלים באופן כללי אל האדון שלהם. הבנים הם מעורבים בכל מה שנעשה, הם משתפים אותם, מסבירים להם, הם חלק מניהול, מסדר הבית, לא בתור מקבלים בלבד, אלא בתור שותפים שמתמצים בכל מה שקורה בבית, בכל מה שצורכי הבית. וזה עניין התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא לימד אותנו את כל הסודות ואת כל ההשכלה האלוקית, ואנחנו בחינה של בנים. בקיום המצוות בחינה של עבדים, בלימוד התורה בחינה של בנים. וצריך לעבוד את ריבונו של עולם בשני הכוחות האלה גם יחד. בשתי הבחינות האלה גם יחד, בעבודת התפילה שהיא בחינת עבודה, שאנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם, מתבטלים כלפיו, אבל גם מתבוננים ומעיינים בגדלותו ובגבורתו ובסדר הנהגתו את עולמו, אז אנחנו עובדים את ריבונו של עולם גם כבנים וגם כעבדים. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה תמיד מזכיר את הדברים של אור החיים בפרשה הזאת, של דברים מאוד ידועים, אבל זמן מה כבר אנחנו לא הזכרנו אותם ונתבונן בדברים. הפסוק אומר, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. ואם לא יגאל, עד מלות לו שנה תמימה, הדברים עולים על הפסוקים, כי ימוך אחיך ומחר מחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, ושיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו, ואם לא מצא ידו די ישיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. אור החיים מסביר את הדברים באופן רעיוני. כי ימוך אחיך, ומכר מאחוזתו. על מה, במה דברים אמורים? מי זה אחיך? כי ימוך אחיך ומחר מחוזתו. אומר אור החיים, פרשה זו תרמוז עניין גדול ויערה ליושבי תבל. כי ימוך על דרך אומרו בעצלתיים עמך המקרה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה במים עליותיו מח. כי ימוך אחיך כביכול הדברים אמורים על ריבונו של עולם. כי ההתנהגות של ישראל למטה משפיעה על ההופעה האלוקית. כי כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בתחתונים. כלומר, כשישראל למטה לא עושים רצונו של מקום, אין שפע עליון, כביכול שפע אלוקי מתמעט, נעשה מח. ואמר הוא מחר מחוזתו. הכוונה, אחוזתו של ריבונו של עולם יוצא על המשכן, משכן העדות אשר אחוזתו התברך, שבו ישרה שכינתו. ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות, כמאמרם ז"ל בפירוש הפסוק, מזמור לאסף באו גויים נחלתך. והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק. כי ימוך אחיך ומחר מחוזתו, אם כן, איך אפשר לגאול? הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. מי הוא אחיו? כביכול, אנחנו אמרנו, אחיך זה מדובר ריבונו של עולם. והודיע כתוב כי גאולתו ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב לשם על דרך אומרו בקרובה יקדש. הוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא קרא לצדיקים אח, כביכול, דכתיב למען אחי ורעי. ריבונו של עולם קורא לצדיקים אחים, כביכול. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. מתי תהיה הגאולה? כשיתעוררו ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. שישראל יתעוררו, הצדיקים יתעוררו, לראות שאי אפשר יותר לסבול את הגלות. ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוקי העולם, ברוך הוא. וימיס בעיניו תאוות הנדמים, וירם בחשק הרוחני, כשישראל התעוררו, וימסו בכל התאוות הדמיוניות, והתעוררו בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממקרו. ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית האלוף. אחריות על המצב היא על הצדיקים. מהם יבקש השם אלבון הבית האלוף, שעליהם להתעורר ולהתבונן שאי אפשר יותר להיות גולים ולעשות את כל מה שניתן, להתעורר, לחזק את ישראל, להביאם שבשמיים, להחזיר את ישראל לארץ ישראל. מהם יבקש השם אלבון הבית האלוף. אם כן, זה הלכתחילה. כלומר, הגאולה הזאת שצדיקים מתעוררים ומחזירים את ישראל בתשובה ומחזירים את ישראל לארץ ישראל, זה התיקון העדיף. ואיש כי לא יהיה לו גואל. אבל אם הצדיקים לא מתעוררים, אם ישראל לא מתעוררים לחזור בתשובה ולחזור לארץ ישראל, לחזור לשולחן אביהם, מה אז? והשיגה ידו ומצא כדי גולתו, וחישב את שני ממקרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. אומר אור החיים, זה על דרך אומרו, כי אין איש אלא הקדוש ברוך הוא. אם אין לו גואל, דכתיב השם איש מלחמה. כשלא יהיה לו גואל, כי אין איש שם הלב, אין מנהל ואין מחזיק ביד האומה הישראלית להשיבה אל אביה. אל תאמר כי חס ושלום עבדה תקווה, אלא והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. אמרו רבותינו זיכרונם בברכה, כי האיסורים והגלות הם תיקון האומה. להכשירה, והוא מה שרמז והשיגה ידו על דרך אומרו, יד השם הייתה בם, מידת הגבורה חובטת באומה בגלות המר, ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולתו, גאולת הבית. כלומר, אם ישראל לא יגאלו על ידי שישובו תשובה, אז על ידי איסורים. האיסורים הם התשלום שיגאל את ישראל. ואם לא מצא ידו, די ישיב לו. אם האיסורים הם כל כך רבים שאי אפשר לעמוד בהם, אז והיה ממקרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לחוזתו. והוא מאמרם אומר אור החיים, אם יראה האדון כי אין כוח בעם לסבול חבלים ורבו חובותיהם, והיה ממקרו עד שנת היובל, הוא זמן מוגבל לגאולה ביתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו. כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. כלומר, הגאולה תהיה בין כך ובין כך. בין ישראל יעשו תשובה, בין לא יעשו תשובה. ישראל יעשו תשובה, הם מקרבים את הגאולה. גדולה התשובה שמקרבת את הגאולה. ואם לא עושים תשובה, ייתכן שהאיסורים הם יפדו את ישראל מגלותם. ואם גם זה לא מספיק, כי האיסורים הם כבדים וישראל לא יכולים לסבול, אז ביתה. אז תהיה הגאולה ביתה, כי בגאולה תהיה בין כך ובין כך. אם כן, האחריות מוטלת על הצדיקים. מי זה הצדיקים? זה הישיבות, תלמידי הישיבות. מהם הקדוש ברוך הוא תובע. שמה תגידו, לא מהישיבות, מהרמים, מהרבנים. כל מי שעומד להיות רם, אז הוא כבר נושא באחריות. וכל תלמיד ישיבה הוא בכוח תלמיד חכם. הוא עומד להיות תלמיד חכם. והוא צריך לדעת את האחריות הגדולה הרובצת עליו. כי מהם הקדוש ברוך הוא תובע את אלבון הבית האלוף. נשיאה באחריות. יש כאן עוד דבר יפה מאוד שאור החיים אומר. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, על אותה הדרך. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, איש. ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. כי ימכור בית מושב עיר חומה, מה זה כי ימכור בית מושב? זה הבית שלו, שבו הוא יושב. זה בית המקדש, שהוא בירושלים, שירושלים ערים סביב לה, עיר חומה. והייתה גאולתו. המחירה הזאת היא בעצמה גאולה, אומר אור החיים. מתי הקדוש ברוך הוא ימכור בית מושב עיר חומה? כשישראל חס וחלילה לא ראויים. בא המשכן שהוא משכון, והקדוש ברוך הוא מחלה את חמתו בעצים ובאבנים, ובזה ישראל נגלים וניצלים. ואם אין ישראל, אין בית המקדש, ולא ירושלים. לזה והייתה גאולתו של עם, וגאולת הבית, כי יש תקווה ושבו בנים לגבולם. כלומר, עם ישראל, כאילו, במקום להיענש, הקדוש ברוך הוא לוקח את המשכון, ומחלה את חמתו בעצים ובאבנים בבית המקדש, ובזה ישראל ניצלים, ויש תקווה, ושבו בנים לגבולם. בלי ישראל אין בית מקדש, אין תורה, ולכן את ישראל צריך תמיד להציל ולשמור. וגאולה תהיה בין כך ובין כך. למה? כי זה אינטרס אלוקי. זה לא אם מגיע לישראל, תהיה להם גאולה. אם לא מגיע, לא תהיה להם גאולה. זה לא כן. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שישראל יגאלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו העם שעושה את רצונו. ואם ישראל שווים מעצמם, עוד יותר טוב. ואם לא, הקדוש ברוך הוא משיב את ישראל. ואפילו יהיו רשעים גמורים. הוא ישיב אותם לארץ ישראל, והוא יעשה שילכו בחוקותיו, אולי בצורה קצת לא נעימה. מוטב לעשות את זה מעצמנו, אבל זה יהיה בין כך ובין כך. כי ריבונו של עולם בחר בישראל, שעם ישראל יגלה את אור השם בעולם. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. אם עושים את זה מעצמם מה טוב, ואם לא, יעשו את זה באופן שהקדוש ברוך הוא יוביל את הדברים שהם, הדברים הם יעשו. יש לנו כאן בפרשה עוד איזה דבר, עוד איזה מצווה שהיא נובעת כמובן מהמצווה, ממצוות השמיטה, ממצוות היובל, ממצווה כאילו כל הארץ. לא תונו איש את עמיתו. איסור הונאה. אני רוצה פה להזכיר איזה נקודה, מה מספרת במסכת בבא מציעא, בסוגיה שעוסקת בהונאת דברים, שלא רק אסור לאדם להונות איש את עמיתו הונאת ממון, אלא גם הונאת דברים, לפגוע בשני, לגרום לו אי-נעימות, להסב לאדם צער, איסור דאורייתא לא תונו איש את עמיתו. הגמרא מספרת על מחלוקת של רבי אליעזר וחכמים בתנורו של חנניה. חכמים חולקים על רבי אליעזר. כל הראיות שמביא רבי אליעזר, חכמים לא מקבלים. עד שאומר רבי אליעזר, חרוב יוכיח, והחרוב נעקר ממקומו. אמת המים תוכיח, חזרה אמת המים לאחוריה. בית המדרש יוכיח, איתו כותלי בית המדרש. כמעט נפלו כותלי בית המדרש. גער בהם רבי יהושע. אם חכמים מדיינים זה עם זה, מה אתם מתערבים? נשארו כותלי בית המדרש מוטים. רב לזר אמר שהם יוכיחו, הם צריכים ליפול. רבי יהושע אמר שהם לא ייפלו. נשארו מוטים, באמצע. הגרא שואל, אחרי שרב אלעזר ראה שהראיה הראשונה לא עזרה, מה רב אלעזר מביא ראיה נוספת? החרוב לא עזר. מה החרוב יוכיח? מה זה קשור בהלכה? אם החרוב זז, אז זה סימן שהלכה כמותך, מה הקשר? אומר הגרא, רב אלעזר רצה לומר להם שהוא המוסמך לפסוק, כי בשביל שאדם יהיה מוסמך לפסוק הוא צריך להיות אדם שקשור עם התורה קשר מלא. מי קשור עם התורה קשר מלא? מי שמסתפק במועט, מי שענב, מי ששגדן. אומר רב אלעזר, חרוב יוכיח, אני מנותק מכל התוות והחילות ומסתפק במועט כמו חרוף, כמו שנאמר על רבי חנינא בן דוסא, שהיה אוכל קו חרובי מערב שבת לערב שבת. הם אמרו לו, יכול להיות אדם מסתפק במועט ועוד לא תלמיד חכם שהלכה כמותו. אז הוא אמר, אבל אני גם מבטל את עצמי, כמו אמת המים תוכיח, התורה משולה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אף מי שאל התורה נקנית אלא במי שדעתו שפלה. אמרו לו, גם יש אנשים ענבים ובכל זאת לא גדולי תורה, לא בהכרח. אמר להם, כותלי בית המדרש יוכיחו. מי בא ראשון לבית המדרש? מי הולך אחרון לבית המדרש? הם עדים לקביעות של הלימוד שלי. גם זה לא קיבלו. אמר להם רב אלעזר, בת קול תוכיח. יצא בת קול. הוא לא אמר, אבל מעצמה יצא? שהלכה כרב אלעזר. אמרו, גם על זה אמרו, לא בשמיים מי. מה כאן? כלומר, בת קול אפשר להגיד, יש סייעתא דשמיא. מן השמיים מסייעים לו. השמיים אומרים שהלכה כמותו, תמיד יש לו סייעתא דשמיא, בשביל באמת לכוון לאמיתה של תורה צריך סייעתא דשמיא. וגם על זה ענו לא בשמיים, כך מבאר הגרא. לא קיבלו את דעתו. מכיוון שרב אלעזר עמד על דעתו, נגד רובם של החכמים, היה צורך כדי לשמור על דרכה של התורה, צריך היה קבעו חכמים והוא לא מקבל דעת הרוב, נמנו עליו וברכו ואמרו, מי ילך ויודיעו? כלומר, קבעו לנדות אותו. מי ידיע לו? אמר להם רבי עקיבא, אני אלך שם האדם שאינו הגון יודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו. אם יגידו לו זה בצורה מאוד מעליבה, אז הוא כל כך ההקפדה שלו, של רבי אלעזר, שהוא אדם ענק בתורני, אז מי יודע מה יקרה? מה עשה רבי עקיבא? הלך לבש שחורים, נטף שחורים, וישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי אלעזר, עקיבא, מה יום מיומיים? מה אתה ההתנהגות הזאת? אמר לו, רבי, כמדומה לי שחברים בדלים ממך. אף הוא, רבי אלעזר, קרא בגדיו, וחלץ מן עליו, ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות. לקה העולם שליש בזיתים, שליש בחיטים, ושליש בסעורים. ויש אומרים אף בצק שבידי אישה תפח, החמיץ. אב גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו, שנתן עיניו רבי אלעזר, נשרף. ואב רבן גמליאל היה בא בספינה. עמד עליו נחשו לטובו. אמר, כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אלעזר בן הורקנוס. הוא מקפיד על זה שהרחיקו אותו. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי ולא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. נח היה מזה פה. עם השלום, אשתו של רב אליעזר, שהיא הייתה אחותו של רבן גמליאל, הם היו גיסים. רבן גמליאל הנשיא היה גיס של רב אליעזר. מאותו המעשה ואילך לא נתנה לרב אליעזר ליפול על פניו. ההוא יומה, ריש ירחה והחלף לה בין מלא לחסר. כלומר, חשבה שזה עכשיו ראש חודש, וראש חודש לא נופלים על פניו, לא נופלים אפיים. אז היא לא כל כך הקפידה, או יש אומרים שבא אני והלכה לתת לו פת, ובאותו רגע היא חוזרת, והיא ראה שרבותו אשר רב אליעזר נפל על פניו. אמרה לו, קום, הרקת את אחי. ידע שאם הוא ייפול על פניו, ואז הצער שלו כל כך גדול, שכנראה שזה יכול לגרום שרבן גמליאל ימות. אמרה לו, קום, מה עשית? הרקת אותו. עד אחי נפל כשיפורה, מבית רבן גמליאל דשכיב. מיד אכן יצא קול של שופר, הכרזה שרבן גמליאל נפטר. אמר לה, מנה ידעת? מאיפה ידעת שזה יקרה? אמרה לי, כך מקובלני מבית אבי אבא. היא הייתה מבית הנשיא, אחות של רבן גמליאל. כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה. כל שערי השמיים ננעלים. אפילו אם יש מצב של כל שערי שמיים ננעלים, שערי הונאה לא ננעלים. מי שבוכה, מי שמצטער על זה שהוא נפגע, הדברים נשמעים למעלה, ויש לזה תוצאות. פה אנחנו לומדים מדברי חז"ל הלל, לומדים כמה קשה היא ההונאה, שלכאורה רבן גמליאל היה מוכרח לעשות את מה שהוא עשה. מוכרח להיות סדר. לא יכול להיות שאחד החכמים, כמה שהוא יהיה גדול, לא יקבל דעת הרוב. מוכרחים היו לקרוא אותו לסדר. מוכרחים היו לקבוע שהוא מורחק כדי שלא תהיה התורה כשתי תורות. לא הייתה ברירה. ואף על פי כן, אף על פי שהם עשו כדין, בכל זאת, כשנגרם צער כל כך גדול, אז כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה. מה לעשות במקרה כזה? הרי כך צריכים לעשות. נכון, יכול להיות. יש פעמים שאדם כך צריך לעשות, אבל הוא ישלם על זה מחיר, וככה צריך לעשות. מה לעשות? אין ברירה אחרת. אבל צריך לזכור את זה. ואז, אם לא הכרחי, במקום שאדם לא מוכרח להונות את לגרום צער, אם אדם חייב לגרום צער, מפני שזה תקנת הציבור, זה הכרחי ביותר. הוא ידע שגם אז, יכול להיות, אם לא עושים את זה בשיא השלימות והתיקון, אז צריך לשלם על ההקפדה. אינני יודע אם חז"ל מתכוונים כאן לומר לנו שאולי היה אפשר לוותר על זה, אולי היה באופן אחר לגרום שכל ישראל ידעו שצריכים משמעת ולא עד כדי כך חריף, או שחכמים מתכוונים לומר שלמרות שעשו כסדר, אף על פי כן הצער שנגרם יש לו תוצאות. כמה זהירות צריך אדם להיות זהיר בלא להונות את השני. לא להונות את השני, לא לגרום לו עוגמת נפש, לא לגרום לו צער בחינם. לא תמיד אפילו אנשים מרגישים שהם עושים, שהם עונים את השני. הם חושבים שהם עשו בדיחה לפעמים, ואולי השני כלל לא נפגע, ואחר כך מתברר למפרע שהשני מאוד מאוד נפגע. ועל כן אדם צריך לבחון את מעשיו, ולראות האם הדיבור שלו, מה עושה אצל השני, מה הוא גורם. האם מצער, וזה אסור לעשות. כל השערים ננעלים חוץ משערי הונאה. אנחנו נמצאים, הפרשה שלנו עסקה וספרת לך ספירת היובל, ומראה לנו שבעצם כל כשישראל נמצאים בשלימות, כל הזמנים מתחברים ביחד, 50 שנה מתחברות ביחד ואחר כך עוד 50, וכל הזמן מערך של ספירה מתמיד, כי הזמנים הם מוחדים. כאין זה העניינה של ספירת העומר שאנחנו נמצאים בעיצומה, ומתקדמים מיום ליום ומשבוע לשבוע ומעשור לעשור. 50 יום הם 7 שבועות ו5 עשרות. מתחברים שלימות העשרות ב-50 יום עם שלימות שלימות השביעיות. אלה שני דרכי ספירה, שני סדרי ספירה, אחת טבעית, אחת על הטבע, השבע טבעית. אנחנו כבר גמרנו 3/5 מימי הספירה, ונשארו לנו עוד השארית שנשארה. מתקרבים אנחנו לחג השבועות, והימים קצרים והמלאכה מרובה, והיום הגדול עומד לפנינו, וכל שעה היא חשובה וכל שבוע הוא חשוב, והיא רצון שנדע לנצל את הימים האלה ולהגיע לחג השבועות ברוממות גדולה.